פרשה כפשוטה, פרשת מצורע. מבחינת רצף הפרשות, פרשת הזריע. בכלל, באופן כללי, אנחנו מדברים כאן על נושא של טומאה. זה התחיל מבעלי חיים בפרשת שמיני, ועבר לטומאות שיש באדם בפרשת הזריע. בפרשת מצורע, לפני שעוברת לדבר על שאר הטומאות שיש באדם, זב, זבה, נידה, עוד כל מיני טומאות, היא מדברת כאן על טהרת מצורע. בפרשה הקודמת, פרשת תזריע, דיברנו על טומאת מצורע, ובפרשה שלנו מדברים על איך המצורע נטהר מטומאתו בעצם. זה הנושא המרכזי בפרשה. כשבהמשך, כמו שאמרתי, עוברים לדבר על טומאות שונות ששייכות לאדם. וכל הנושא הזה של טומאה וטהרה קשור לספר ויקרא, כמובן, בגלל שזה ספר תורת כהנים, והמקום הכי משמעותי או הכי דרמטי שקשור לטומאה וטהרה זה בית המקדש. שטמא לא יכול להיכנס לבית המקדש, גם הטמאים כשהם ניתרים חלקם צריכים להביא קורבנות בבית המקדש. אז הנושא שהוא קשור באופן, בקשר ישיר לספר ויקרא ולתורת כהנים בכלל. דבר מעניין שנגיד כאן בתחילת הפרשה הכללי, יש בטהרת מצורע יש דברים מאוד מיוחדים שלא מצאנו אותם בדברים אחרים. למשל, חלק מהדם של הקורבנות ניתן על תנוך אוזן המתאר ועל בוין ידו ועל בוין רגלו. יש כאן גילוח שצריך לגלח את כל שערות גופו. זה דברים שלא מצאנו אותם בתורה. זה כאילו איזושהי נקודה מאוד קיצונית, או מיוחדת נקרא לה. עכשיו, אני למדתי שגם אם לא מבינים משהו, ואנחנו לא מבינים את הדברים האלה, בטח לא לעומקם, אבל לפעמים התורה רומזת לנו דברים, שאנחנו יכולים לדמות דבר לדבר, לנסות להבין כיוון. ודבר ראשון שזה הזכיר לי, המתן דם על האוזן ועל הבעונות ידיים ורגליים, וגם הגילוח, זה הזכיר לי את הכהנים והלוויים. הכהנים, כשנכנסו להיות כהנים, התורה מספרת שנתנו את הדם של הקורבנות על, גם על, אוזן, על האוזן ועל הבעונות, ואת הלוויים גילחו. בספר במדבר כתוב שכשהלוויים נכנסים לתפקד כלוויים, עשו להם גילוח. אני לא מבין את זה, לא פה במצורע ולא שם בכהנים ולוויים את הדבר הזה, אבל זה עושה לי דמיון בין שני הדברים. זה אומר לי שיש פה דבר דומה. ומה הדבר הדומה כנראה? פה זה כבר פרשנות שלי. אנחנו חושבים שיהודי הוא יהודי. כאילו רגיל, אין לו איזה תפקיד מיוחד. כהן, יש לו תפקיד מיוחד. אז שמים עליו דם, על הבעונות, עושים לו משהו מאוד מיוחד. הוא נכנס לתפקיד מאוד מיוחד, עושים לו משהו מאוד מיוחד. אותו דבר לוי. נכון? הוא נכנס לתפקיד מאוד מיוחד, עושים לו משהו מיוחד, מגלחים את שערו. יהודי פשוט, הוא נראה לנו פשוט, רגיל, לא משהו מיוחד. והאמת היא שהתורה פה רומזת לנו, מתי כאילו יהודי יוצא מחוץ למחנה, כאילו מפסיק, הוא לא באמת מפסיק להיות יהודי, אבל כאילו יוצא מחוץ למחנה, מחוץ לעם ישראל, כשהוא מצורע, דיבר לשון הרע, הפריד, כמו שנראה עוד מעט, נכון? אז מפרידים אותו, אפילו משאר טמאים. וכשמחזירים אותו למחנה, הוא כאילו חוזר לתפקיד שלו. וכמו כהן ולוי, שכשמכניסים אותם לתפקיד מיוחד, יש להם דברים מיוחדים, גם לישראל יש תפקיד מיוחד. או במילים אחרות, להיות יהודי פשוט זה לא פשוט. בסדר? זה ה... יש לו תפקיד, יש לו מהות. עכשיו נתחיל את הפסוקים. ודבר אדוני אל משה לאמור. זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן. מעניין. והובא אל הכהן, ואז ויצא הכהן אל מחוץ למחנה. מה זה והובא אל הכהן? הובא, הוא מובא אל הכהן, או שהכהן הולך אליו? מה אתם אומרים? מה יותר הגיוני? שהכהן ילך אליו, כי הוא לא יכול להיכנס למחנה, הוא עדיין מצורע. אז לכן מובן למה ויצא הכהן אל מחוץ למחנה. אז מה זה והובא אל הכהן בפסוק הקודם? אז יש פה הרבה פירושים. יש פירושים שהובא זה לא הוא, אלא עניינו מובא אל הכהן. אומרים לכהן, שמע, יש פה מצורע בחוץ, בוא תצא אליו. בסדר? זה הובא. זה פירוש אחד. פירוש שני, שהובא אל הכהן, זה גם הובא וגם יצא. כאילו, מביאים אותו עד, בחוץ, מחוץ לעיר הוא יכול להיות בכל מקום, הוא גם יכול להתרחק 100 קילומטר, נכון? אז מביאים אותו עד צמוד לחומה של העיר, ולשם הכהן יוצא. לא רוצים להטריח את הכהן שיצא החוץ הרחוק לחפש אותו לא יודע איפה. אז מביאים אותו צמוד לעיר והכהן יוצא ממש, אפילו הכהן יכול לעמוד בתוך העיר ולראות אותו ולטפל בעניין. וראה הכהן, אומרים חז"ל שזה גזירת הכתוב, שכל ענייני צרת מטופלים על ידי כהן. זה צרת זה משהו רוחני, זה לא משהו, הוא לא הולך לקופת חולים. בסדר? הוא הולך לכהן וזה גזירת הכתוב. וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרת מן הצרוע. וציווה הכהן, יש פה עניין מאוד מיוחד כמו שדיברנו, ולקח למתאר שתי ציפורים חיות, טהורות, ועץ ארז ושני תולעת ועזוב. חז"ל מתעכבים על למה דווקא הדברים האלה, והם אומרים לנו שציפורים הן מפטפטות, נכון? עושות ציף ציף ציף, וצרת באה לשון הרע, שזה גם פטפוטי דברים, לכן מביאים לו, כאילו להראות לו, היית כמו ציפור. ועץ ארז זה גאווה, זה גם אחד הדברים שעליהם מגיע גסות הרוח. זה אחד הדברים שעליהם מגיעים נגעים, אז עץ ארז. ושני תולעת ועזוב, זה דברים נמוכים. זה התיקון שלו, אומרים לו, תשמע, אתה היית ציפור, דיברת הרבה, היית גאוותן. חשבת שאתה יותר טוב מכולם, אתה יכול לדבר דברים רעים על אחרים. קדימה, רד, איך אומרים? תזכור מאיפה באת. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. ואת הציפור החיה ייקח אותה ואת עץ ארז ואת שני התולעת ואת העזוב. אומרים חזל שציפור אחת הוא שוחט לתוך כלי שבתוכו יש מים חיים, מי מעיין. ובקבוצה עכשיו לוקחים את הציפור החיה, לא השחוטה, הציפור החיה, עם עץ הארז והעזוב ושני התולעת, קושרים אותם ביחד. וזה כאילו שתי אגודות, יש את האגודה של זה ואת הציפור. טובלים את הכל בדם, במים האלה שמורבבים בדם. ואז מזים את זה. כן, מעניין, על המים החיים אמרתי לכם זה מי מעיין, התרגום פה אומר על מי מבוע, כן? מעיין נובע, נכון? אז מי מעיין נקראים בתרגום מבוע. ויזה על המתאר מן הצרת 7 פעמים, ותיארוב שילח את הציפור החיה על פני השדה. יש את הציפור השחוטה שכבר השתמשו בה לדם, והציפור החיה, אחרי שמזים איתה על המצורע, משלחים אותה על פני השדה. הרמב"ן אומר, מה זה מזכיר לשלח אותה על פני השדה? מה זה מזכיר לכם? אמרנו שדברים, אנחנו לא מבינים אותם, אבל דברים מזכירים לנו דברים. מה זה מזכיר? סעיר לעזאזל, שגם משלחים אותו על פני המדבר, נכון? ואומר הרמב"ן שזו אותה בחינה, זה כאילו מין, לא מבינים בזה כלום, אבל זה כאילו, הרי לא מקריבים אותה על המזבח, כאילו גם את הסעיר לעזאזל ביום כיפור. זה משהו שקשור קצת לשטן ואומות העולם, שאנחנו כמו שאמרתי, לא מבינים בזה כלום. וחיבס לאחר הזעות הללו, וחיבס המתאר את בגדיו, כוונה, חיבס, זה לא כיבוס, כמו בנגעי בגדים שמחבסים אותם כדי להוריד את הקטם. פה זה תבילה, זה מתורגם והצטבה. וגילח את כל שערו ורחץ במים ותאר ואחר בוא למחנה. אז הוא תובל את בגדיו, הוא בעצמו תובל, הוא מגלח את כל שערו, ואז מותר לו להיכנס למחנה ואחר בוא למחנה וישב מחוץ לעולו 7 ימים. כן, הוא עוד לא נכנס לביתו. חזל אומרים שזה מבטא, לא, היא כניסה לביתו, מה יש קדושה בביתו, כאילו מה, אומרים שזה ביטוי נקי לזה שהוא אסור בתשמיש המיטה. הוא אסור באשתו. הוא תמה. כלומר, יש לו כבר, הוא התחיל תהליך טהרה, אבל הוא עדיין תמה, מחוסר כיפורים כזה. והיה ביום, כמובן שאסור לו להיכנס למקדש, ואסור לו לאכול טהרות וכו'. והיה ביום השביעי, סליחה, תרומות ודברים קדושים, כאילו, מבית המקדש. והיה ביום השביעי גלח את כל שערו. מעניין, קודם אמרו לגלח את שערו, את כל שערו, אבל פה מפרטים. יגלח את כל שערו, את ראשו, ואת זקנו, ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח. חז"ל פה מתווכחים בדיוק, יש דעות שונות, מה הוא בדיוק צריך לגלח, כן? יש דיונים על זה. אולי זה באמת את כל השערות של הגוף, אולי זה רק מקומות שבהם יש כינוס שיער והם גלויים. יש דעות שונות בגמרא במסכת סוטה. וחיבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים ותאר. אחד הפרשנים פה, לא זוכר מי אומר, אולי הספורנו, הוא אומר, מה פתאום מגלח את כל שערו? אז הוא אומר, הוא כל כך היה תמה, הצרת הזאת, תתומה כזאת קשה שהייתה על האור שלו, שגם אם היה אפשר להוריד לו את האור, היינו מורידים. בשביל לתאר אותו. מהתומה הזאת שרובצת בו. אז אי אפשר להוריד את האור כמובן, אבל להוריד את השערות אפשר, וזה כאילו ביטוי כזה לטהרה. ומזה אני למד, אנחנו למדים, כמה התומת מצורה הזאת היא תומה קשה. כמה העבירה הזאת של לשון הרע, ולהפריד בין אדם לחברו, ולהיות גאוותן, אני חושב שאתה יותר טוב ממישהו. כן, אדם מדבר רע על חברו, כי הוא חושב שהוא יותר טוב ממנו, נכון? כמה זה רע, כמה זה טומאה שרובצת חלילה על האדם. ועוד פעם וחיבס את בגדיו, כן, אחרי השבוע, הוא עוד פעם מגלח, ועוד פעם מחבס את בגדיו, ועוד פעם תובל ורחץ את בשרו במים ותאר. עכשיו הוא טהור באמת, הוא רק מחוסר כיפורים, וביום השמיני, אחרי השבוע השני, שהוא נתאר עוד פעם, אז ביום השמיני הוא מביא קורבנות, וביום השמיני קח שני כבשים תמימים, וכבשה אחת בתנת תמימה, זה כבשה לחטאת. כן, אחד לעולה, אחד לחטאת, ואחד לאשם, אנחנו נראה. ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולב השמן ולוג אחד שמן. שלושה עשרונים זה בעצם הנסחים של הקורבנות שהוא מביא. והלוג שמן נראה אחרי זה שאיתו עושים את העניין המיוחד הזה לתת על האוזן ועל הגודלים יחד עם הדם. ומיד הכהן המטהר, את האיש המטהר, כן? ואותם לפני אדוני פתח אוהל מועד ולקח הכהן, הם לא נכנסים לתוך העזרה, כי אסור להם להיכנס, הם מחוסרי כיפורים. אז אומרים חז"ל שהם עומדים, בבית המקדש זה היה בשער ניקנור, איפה שהסוטות עומדות, איפה שהרבה מתארים אותם שם, כי אסור להם להיכנס לתוך בית המקדש, בסדר? ולקח הכהן את הכבש האחד, והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן, והניף אותם כמופה לפני אדוני. זה נקרא אשם מצורה, זה אשם מיוחד שהוא נועד רק לטהרת מצורה. שני, ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת, את האשם הזה, שוחטים איפה ששוחטים את החטאת. סליחה? למה אתה רוצה להגיד לי את זה? למדנו כבר בפרשת ויקרא, אחרי זה בצו, שהאשם זה בדיוק כמו החטאת ושוחטים ועושים לזה אותו דבר בדיוק. אז מה... אז אומרים שהאשם הזה הוא אשם מיוחד. מה המיוחד? בו שיש בו לוג שמן ונותנים את זה על האוזן ועל האגודלים, אז היית יכול לחשוב שהוא השתנה לגמרי. כן? אז פה הכתוב מחזירו לכללו, להגיד שזה בקטע של המקום של השקיטה וכל הדברים האחרים זה רגיל. ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש, כי כחטאת האשם הוא לכהן קודש קודשים הוא. ולקח הכהן מדם האשם, זה העניין המיוחד שדיברנו עליו. ונתן הכהן על תנוך אוזן עמית הער הימנית ועל בון ידו הימנית ועל בון רגלו הימנית. ולקח הכהן מלוג השמן, אמרנו שיש מביאים יחד עם האשם לוג שמן, אז נותנים מהדם על האוזן ועל הבעונות וגם מהשמן. ולקח הכהן מלוג השמן וצק על כף הכהן השמאלית וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית ועיזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני אדוני. קודם כל הוא מזה לא על המצורע בכלל, אלא הוא מזה כלפי בית המקדש, כלפי הקודש, כן? לכיוון, כנגד בית קודשי הקודשים, הוא מזה לכיוון הזה. הוא מזכיר קצת את פרה אדומה, שמזים ממנה לכיוון של בית המקדש. ומיתר השמן אשר על כפו, נכון, אז הוא מזה מהשמן, ואחרי שהוא מזה את השבע הזעות, נשאר לו שמן בכף ידו, מה הוא עושה איתו? ייתן הכהן, נתנו חוזן מיתר ימנית, ועל בון ידו ימנית, ועל בון רגלה ימנית, על דם האשם. לפני זה הוא שם על אותם מקומות את הדם של האשם, עכשיו הוא שם שם מהשמן. חזל אומר שגם אם לא נשאר דם, אם הדם יתקנח איך שהוא זה, זה גם בסדר, כי צריך את מקום דם השמן. דם האשם, לא את, את הדם עצמו. והנותר בשמן אשר כף הכהן ייתן לראש המתאר וכיפר עליו הכהן לפני אדוני. ועשה הכהן את החטאת וכיפר למתאר מתאומתו ואחר ישחט את העולה ואלה הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה וכיפר עליו הכהן ותאר. כמובן שיש גם חוץ מאשם ועולה יש גם חטאת, נכון? זה אחד החטאים הגדולים, לדבר לשון הרע או כל הדברים שהוא עשה, והכהן מכפר עליו וככה מסתיימת בעצם טהרתו, כן? אז הטהרה מורכבת מהציפורים עם היצר הזה ועזוב, אחרי זה תבילה, גילוח ולחכות שבוע מחוץ לאהלו, אחרי זה עוד פעם, גילוח, תבילה, ואחרי השבוע השני, כאילו, ואז הוא נהיה לגמרי טהור, ואז ביום השמיני לשבוע השני, הוא עושה את כל העניין של הקורבנות, עם המתן דמים והשמן, על הגודלים ועל האוזן. ואם דלו, ואין ידו משגת, אין לו כסף לקנות את שלושת הכבשים האלה, את שני הכבשים ואת הכבשה לחטאת, אז מה הוא עושה? ולקח כבש אחד, אשם לתנופה, לחפר עליו, על זה אין ויתור, על האשם אין ויתור, אין ירידה במחיר, כי האשם זה בעצם הקורבן המרכזי של מצורה. לחפר עליו יסרון סולת אחד, כן, כי פה יש לנו רק כבש אחד, יש לו רק יסרון אחד, רק מנחה אחת, בלול בשמן למנחה ולוג שמן, זה הלוג שאיתו עושים את המתן, את הזהב, את המתן דמים. ושתי תורים או שני בני עונה, זה מחליף את החטאת והעולה, כן, כמו שראינו ביולדת. אשר תשיג ידו ואחד חטאת ואחד עולה, והביא אותם ביום השמיני לטהרתו, אל הכהן לפתח אוהל מועד לפני אדוני. מעכשיו אני קורא יחסית מהר, כי זה בדיוק אותו דבר. חוץ מזה שבמקום עולה וחטאת, יש לנו, במקום כבשים, כבש לעולה וכבשה לחטאת, יש לנו שני ציפורים. ולקח הכהן את הכבש האשם ואת לוג השמן, ונפתם הכהן תופע לפני אדוני, ושחט את הכבש האשם, ולקח הכהן מדם האשם, ונתן לנתנו חוזן המתאר הימנית, ועל בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו הימנית, ומן השמן ניצוק הכהן על כף הכהן השמאלית. ואז, אחרי שהוא מזה, אחרי שהוא שם את זה על ה... ביד שלו, הוא מזה, ויזה הכהן באצבעו ימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית שבע פעמים לפני אדוני. איך מודגש בו אצבעו ימנית על כף ידו השמאלית? יש פה דברים, הדגשות חשובות כנראה. ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על תנוחו זה למיטה ימנית ועל בון ידו ימנית ועל בון רגלו ימנית, על מקום דם האשם. ונותר מן השמן אשר על כף הכהן, ייתן לראש המתאר לכפר עליו לפני אדוני. ועשה את האחד מן התורים או מבני היונה מאשר תשיג ידו. זה מה שהוא השיג, הוא לא השיג כבשים. מה הוא השיג? רק ציפורים. את אשר השיג ידו, את האחד חטאת ואת האחד עולה. על המנחה, כן, וכיפר הכהן על המיטה לפני אדוני. זו תורת אשר בו נגע הצרת, אשר לא ישיג ידו בטהרתו. זה מה שעושה מצורה, שאין לו כסף לקנות שלושה כבשים, שני כבשים וכבשה, אז הוא קונה רק כבש לאשם, ושתי ציפורים, אחד לחטאת ואחד לעולה. רביעי, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. איזה פסוק דרמטי. אני מכיר בתורה כי תבואי לארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, נכון? שזה נשמע כזה יפה ופיוטי. מה פה הפיוט? כי תבואו, איזה בשורה, כי תבואו לרצנן שנותן לכם, לאחוזה, כולם מצפים, ואז מה? ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. כאילו מה? אז חזל אומרים פה, רש"י מביא, בשורה היא להם, שהנגעים באים אליהם לפי שהתמינו הם הורים התמוניות של זהב בקירות בתיהם, ועל ידי הנגע נוטץ את הבית ומוצען. בסדר? אז זה בשורה כזאת לעם ישראל. פעם חשבתי על דרך הדרש, כאילו, מה הם ימצאו עכשיו איזה... תחשוב שעכשיו אנשים מוצאים עתיקות. היום עתיקות זה שווה הרבה כסף, אבל אתה צריך לתת את זה לרשות העתיקות. אבל כאילו, מה ימצא שם? איזה סכין חלודה? כאילו, מה... איזה בשורה זאתי? אבל האמת היא שצרעת זה מתנה. זה נראה לי... אני אומר את זה על דרך הדרש, לא פשט. צרעת זה מתנה. בעצם רוצים לתת לאדם, נוצאים לו את הבית, ובעצם הוא פתאום חוזר בתשובה, הוא מגלה איזה מתמוניות יש לו בפנים. לפנים הוא בן אדם טוב, הוא רוצה טוב, אבל לפעמים בחוץ אנחנו מדברים לשון הרע ומפרידים אחד עם השני. ברגע שעוברים את הבית, נוצאים את הבית, אז אנחנו מגלים בתוכנו מתמוניות. מתמוניות רוחנית, לא להיות יותר טוב, להיות יותר... כי תבואו אל ארץ צנעה שאני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. ובא אשר לו הבית ויגיד לכהן לאמור כנגע נראה לי בבית. אנחנו עוברים דיברנו על נגעי אדם, אחרי זה נגעי בגדים, ועכשיו השיא. בדומה ממש, בבית של הבן אדם, בקירות שלו, נגעים. ופה ברור שזה לא מחלה, וזה לא... זה הכל משהו רוחני. וציווה הכהן ופינו את הבית, בטרם עבור הכהן לראות את הנגע. הרי הכל זה לפי הכהן, וכל עוד הכהן לא יגיד שזה תמה, זה לא תמה. לכן אומרים עצה, אם הכהן הרי יתמה את הבית, או יסגיר אותו, אז כל מה שבבית יהיה, תמה, חבל. אז תוציאו את כל מה שבבית לפני שהכהן בא, כדי שאם הכהן יבוא ויתמה, אז הכלים לא יהיו תמיים. אומר פה רש"י, על מה התורה חסה? הרי אם זה בגדים רגילים, מה אכפת לי? כלים רגילים, שיתביל אותם, אם הם יתאמו. אלא יש כלים שאנחנו מפסידים אם אנחנו מתאמים אותם, וזה כלי חרס. כלי חרס, ברגע שהם נוגעים בתומה, הם נהיים תמיים. ואי אפשר לתאר אותם. צריך לשבור אותם. ועליהם התורה חסה. וציווה הכהן ופינו את הבית, בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמא כל אשר בבית, כדי שלא יטמא כל אשר בבית, ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. וראה את הנגע, והנה הנגע בקירות הבית, שקערורות. מה זה שקערורות? אומר התרגום פה, מכתשה. יש בקיר בור. עכשיו, ירקרקות או אדמדמות, ומראיין שפל מן הקיר. זה דבר מעניין. בנגעי אדם ראינו שזה שפל, הנגע שפל מן האור, ואומר שם רש"י, זה לא באמת שפל מן האור. מה זה? הלבן נראה כאילו יותר עמוק מהאור. ככה רש"י אומר שם, וקשה לו. כי מה זה שכתוב אחרי זה מראים? לא שפל מן האור, חייב להיות שזה שפל מן האור. אבל פה זה ירקרק או אדמדם, זה לא לבן. ההסבר של רש"י שם לא תופס פה. כנראה שפה זה באמת שקוע. והכל מתחיל בצרעת, שצרעת מתמת כי היא אוכלת, היא אוכלת בקיר. או בבגד, או לא יודע במה. והחידוש הוא באדם שגם אם זה לא באמת אכל, עצם זה שזה נראה כאילו זה שקוע, זה גם מתמה. בסדר? אבל פה נראה לעניות דעתי שזה באמת משהו עמוק. ויצא כהן מן הבית אל פתח הבית, הוא לא רוצה להיטמע. אם הוא יהיה בבית והוא ייטמע אותו, אז הוא עצמו ייטמע, נכון? עושה פיצוץ מבוקר, הוא לוקח מרחק ואז מפוצץ. ויצא כהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית 7 ימים. ושב הכהן ביום, אין לטמא את הבתים בהתחלה, חייבים להסגיר אותם קודם, כמו בבגדים, בניגוד לאדם, שיש צרת שמטמאים אותם מיד, אם יש לה את כל הסימנים, בצרת הבגד וצרת הבית, אין לטמא מיד, רק אחרי הסגרה. ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פסע הנגע בקירות הבית, הנגע גדל. אז הולכים שלב ב' וציווה הכהן וחילצו את האבנים אשר בהם הנגע, מוציאים את האבנים והשליחו את הנגע מחוץ לעיר, אל מקום טמא, כן, פעם לא היה להם מציקות בטון, היה אפשר להוציא את האבנים. ואת הבית יקציע מבית סביב, לא רק שהוא מוציא את האבנים הנגועות, אלא הוא גם מקלף את הטיח שמסביב לאבנים האלה, זאת אומרת מנקה את הכל הכל לגמרי, ועוד לוקח טווח ביטחון, ושפכו את האפר אשר יקצו, אין אשר קלפו. אל מחוץ לעיר, אל מקום תמה. ולקחו אבנים אחרות, והביאו אל תחת האבנים, ואפר אחר ייקח ותחת הבית. עושה שיפוץ. מוציא את הנגע, מקלף גם את הטיח, שם אבנים חדשות ומטייח מחדש. רוצים לראות מה קורה. אם זה משהו מהותי עמוק, או שזה משהו חיצוני שעבר. ואם ישוב הנגע, הוא פרח בבית אחרי חילץ את האבנים, ואחרי יקצות את הבית, ואחרי יתוח, אחרי שהוא חילץ את האבנים, ופירק את האפר ותח מחדש, אם חזר הנגע, וחזר יותר בגדול, בפיסיון, עם גדילה, ובא כהן וראה, והנה פסע הנגע בבית, שרת ממרת היא בבית, עמאו, ונתץ את הבית, את הבנה ואת הצו, את כל אפר הבית, והוציא מחוץ העיר, אל מקום תמה. זאת אומרת, אם אחרי השבוע הראשון, הנגע חזר יותר גדול, אין פה תקנה, זה דומה מאוד לבגדים, וצריך להרוס את כל הבית. יש לו צו, הוא מקבל צו הריסה מהכהן. והבעל הבית כל ימי. עכשיו, מה קורה עם בית תמה? מה קורה עם בית תמה? מה הדין שלו? כל עוד הוא תמה. והבעל הבית, או כל עוד הוא מוסגר אפילו, ועוד לא החליטו שהוא תמה, בבדיקה הזאת, והבעל הבית כל ימי הסגיר אותו, יתמה עד הערב. מי שנכנס לבית, נהיה תמה, בעצם הכניסה לבית. והשוכב בבית יחבס את בגדיו. זאת אומרת, מי ששוכב בבית, לא רק הוא נהיה תמה, גם הבגדים שלו נהיים, והאוכל בבית יחבס את בגדיו. אז הנכנס לבית הוא תמה, לכאורה אני אומר פשט, והשוכב בבית על מיטה או אוכל בבית, לא רק הוא תמה, אלא גם בגדיו. ראינו בתאומה רגילה שמי שנוגע הוא תמה, ומי שנושא את התאומה, גם הוא וגם בגדיו תמאים. אבל חז"ל אומרים שאין הבדל אם אתה אוכל בבית, או שוכב בבית, או נכנס לבית. השוכב ואוכל פה זה לתת שיעור של זמן, כמה אתה צריך לשעות בבית. בקיצור, כל מי שנכנס לבית ושועה שם זמן של אכילת פרס, הוא נהיה תמה לכתמה גם את בגדיו. ואין הבדל אם בן אדם אוכל שם או שוכב שם או סתם שועה שם. זה רק עניין של זמן. ואם בו יבוא הכהן וראה והנה לא פסה הנגע בבית. דיברנו על מה קורה אם הוא חוזר אחרי שבוע והוא רואה שהנגע חזר בגדול, גדל יותר. מה קורה אם הוא חוזר והנה לא פסה הנגע בבית אחרי יתוח את הבית ותיאר הכהן את הבית? כי נרפא הנגע. מה זה הנגע לא פסה? הוא לא פסה ולא חזר בכלל, או שהוא חזר יותר קטן? אז אני פה חייב להגיד משהו. כי בכל הנושא הזה של צרעות זה כמו תרשים זרימה. כן, מסגירים, עכשיו מה קורה? גדל, קטן, נעלם, נכון? זה תרשים זרימה. ומה קורה אז? מה קורה בשבוע השני? אז בכל הצרעות שראינו, גם באדם, ויותר מזה בבגדים, ראינו שחסר בפאזל הזה. בתרשים זרימה חסרות אפשרויות. והדוגמה הכי קיצונית זה פה בבתים, בנגעי בתים. בנגעי בתים חסר המון. התורה מדברת כאילו על שני מצבים, או שהנגע גדל, או שהוא לא גדל. אבל לא ברור מה קרה איתו. מסגירים עוד פעם, לא מסגירים עוד פעם, גם לא מדברים על הסגרה שנייה פה. אז יש פה רש"י ארוך מאוד ומסובך. בגדול, הסוגיה הזאת נמצאת במסכת נגעים, ושם חז"ל משלימים את כל התמונה. אנחנו אבל נמשיך הלאה. ואם בו יבוא הכהן וראה, והנה, לא פסה הנגע בבית, אחרי יתוח את הבית ותיאר הכהן את הבית, כי נרפא הנגע. ולקח, איך מתארים את הבית כשהחליטו שהוא טהור, איך מתארים אותו מההסגרה? גם בית שהוסגר הוא בעצם תמה. גם אדם שהוסגר הוא תמה והוא צריך להתאר תמה, זה נקרא תמה מוסגר. אז גם פה, מה עושים לבית? ולקח, מאוד דומה לאדם, ולקח לחטא את הבית שתי ציפורים ועץ ארץ, ושני תולעת ואזוב, ושחט את הציפור האחת לכלי חרס על מים חיים, ולקח את עץ הארץ ואת האזוב את שני התולעת, ואת הציפור החיה וטבל אותם בדם הציפור השחוטה ובמים החיים, ויזה אל הבית 7 פעמים. וחיטה את הבית בדם הציפור. חיטה זה סוג של לתאר, כן? זה מילה אחרת ללתאר. תרגום פה אומר וידקה, ידקה זה לתאר. וחיטה את הבית בדם הציפור ובמים החיים, וציפור החיה ואת הארץ ואזוב ושני התולעת. ושלח את הציפור החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה, וחיפר על הבית וטהר. השליחה של הציפור הזאת, דיברנו עליה, זה דומה קצת לסעיר המשתלח. יש פרשנים שאומרים שזה כאילו מין, זה משהו סמלי כזה, שבה הרי המצורה היה מוסגר, הבית היה מוסגר, נכון? הוא היה מחוץ למחנה, הוא היה קלו, כאילו. עכשיו שמשחררים את הציפור, זה ביטוי כזה של אתה יכול להשתחרר, אתה יכול לחזור להיות אדם חופשי ומאושר. חמישי, זאת התורה כמו הרבה פרשות פה, כשמגיעים לסיום, אז התורה נותנת איזה פסוק הזה של סיכום, אז גם כאן, זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק. נכון? ראינו צרעת נתקים בשיער או בזקן. ולצרעת הבגד ולבית. אז יש צרעת אדם, צרעת בגדים וצרעת הבתים. ולסט ולספחת ולבארת. הצרעת אדם מתחלקת לסט, ספחת ובארת. לאורות ביום התמה וביום התאור, זאת תורת הצרעת. מה זה יום התמה ויום התאור? טוב, קודם כל חז"ל אומרים שטהרת מצורע זה דווקא ביום. ויש ימים שבהם הוא נהיה טהור, ויש בימים שבהם הוא נהיה טמא. וגם אפשר להגיד שזה רומז על ה... אמרנו שיש אנשים שלא באים בכלל לראות את הנגעים שלהם. נגיד חתן, לא רוצים לבאס אותו בשבעת ימי המשתה שלו, וגם... יש כל מיני אנשים שלא מצבים ברגל, כל אדם ברגל, שהוא שמח ברגל, לא רואים את הנגעים שלו. מתחילים עכשיו פרק חדש, והתורה עכשיו בעצם עוזבת את כל הנושא של מצורע, הנושא הארוך הזה, שהתחיל בתחילת פרשת תזריע, ועוברים עכשיו לשאר טומאות שיוצאות מהאדם. וידבר אדם משה ולאהרון אמור, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם, איש איש, כי יהיה זב בשרו, זובו טמאו. אדם זב, הוא נהיה טמא, וזו טומאה מאוד חמורה, נראה שהם מביאים עליה גם קורבנות. כן, אם הוא ראה שלושה ימים. במקביל של זה אצל אישה זה זבה. לאישה יש נידה וזבה, ולאיש יש טומאת קרי וזוב, שזה שתי טומאות בדרגות שונות. כמו שהתורה עכשיו מפרטת, וזאת תהיה טומאתו בזובו, מה זה הטומאת זב הזאת? רר בשרו את זובו, או החתים בשרו מזובו. כן? מגופו נוזל, רר בשרו את זובו, רר זה שזה נוזל, או החתים בשרו מזובו. החתים זה לחתום משהו, זה לסגור אותו. כן? יוצא ממנו נוזל מאוד אב, זה יכול להיות נוזל מאוד דליל, נוזלי, וזה יכול להיות אב. כשזה אב, זה ממש סותם את פי האמה, מרוב שזה אבה, וזה נקרא החתים בשרו מזובו, כאילו עזוב, סותם לו את פי האמה. תומתו היא, כלומר זה יכול להיות בשתי צורות. מה קורה לאדם כזה? אז כן, רשי פה אומר קודם כל שקרי וזוב זה לא אותו דבר. זה שני דברים, מבחינת הביולוגית, זה שני דברים שונים. תומת קרי זה דבר טבעי, נורמלי, וזוב זה לא דבר נורמלי. זה כאילו חריגה מהרגיל, ולכן זה גם יותר טמא. ככלל ניתן לומר באופן כללי שמדברים המון על טומאה זה מקום שהיה בו חיים ונלקחו חיים, כן? כמו טומאת מת. אז אותו דבר קרי וזוב, כל הדברים האלה שקשורים להבאת חיים חדשים לעולם, אם זה בצורה לא טובה ולא בא לידי ביטוי, אז זה מטמא. יש פה כאילו איזה חלל, איזה חיסרון. ואיש אשר ייגע במשכבו, אז כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא. זב מטמא משכב ומושב. ולאו דווקא אם הוא נוגע בו פיזית, אם הוא יושב על כיסא עם 10 קריות, אז כל הקריות, כולל הכיסא, נהיים טמאים. ואותו דבר על מיטה, עם המון מזרונים, כל המזרונים, כולל המיטה מתחת, טמאים באב הטומאה. איך אני יודע שזה, הזב הופך את המשכב והמושב שלו להיות אב הטומאה? בדרך כלל שאב, זב הוא אב הטומאה. שאב נוגע במשהו, הוא נהיה ראשון הטומאה, נכון? יורד בדרגה. אם הוא שוכב על משהו, יושב על משהו, הוא הופך אותו לאב הטומאה. איך אני יודע את זה? מהפסוק הבא. ואיש אשר ייגע במשכבו, יחבס בגדיו וחץ במים ותמא עד הערב. גם אדם שנוגע במשכבו נטמא, ואדם נטמא רק מאב. זאת אומרת שהמשכב והמושב של הזב הוא אב הטומאה, כמו הזב. ולכן הוא מטמא אדם. כן. והיושב על הכלי אשר יושב עליו הזב, יחבס בגדיו וחץ במים ותמא עד הערב. יש קצת הבדל אם נוגעים במיטה או בכיסא של הזהב, או אם יושבים עליהם, לכאורה. אם נוגעים בהם, אז רק האדם טמא, ואם שוכבים עליהם, אז גם הבגדים טמאים. והנוגע בבשר הזהב, אדם שלא שוכב על המיטה שלו, רק נוגע בו, נוגע בזהב, יחבס בגדיו ואחת זמן מטמא עד הערב. אוקיי. לא, אז הנה, רואים שאפילו רק במגע של זהב, כבר גם הבגדים נהיים טמאים. טוב. אז אני חוזר בי בעניין הזה. אז אין הבדל אם נוגעים בזב, או אם יושבים על משכבו או מושבו, או נוגעים במשכבו או מושבו. בכל המצבים האלה, האדם נטמא וגם בגדיו נטמאים, בסדר? וכי ארוק הזב בתאור, ארוק של הזב הוא גם כמו הזב, אב הטומאה, וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. וכל המרכב אשר ריכב עליו הזב יטמא. זאת אומרת, מרכב זה בדיוק כמו מושב ומשכב. כן, מרכב זה עוקף שהוא יושב עליו, או כל מיני דברים כאלה שהוא רוכב עליהם. הם נהיים טמאים. מעניין שבמרכב אומרים שגם אם הוא לא יושב עליו, זה יותר משכב ומושב, זה אם ישבת עליהם או שכבת עליהם. מרכב זה משהו שאתה מחזיק בו. אפילו אם לא ישבת עליו, לא כמו הוקף. אם יש איזה מין ידית כזאת או משהו שעל ידו אתה רוכב, אז גם הוא נהיה טמא להיות אב הטומאה. אפילו בלי שישבת עליו או ממש שכבת עליו. וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב, הנושא אותם יחבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. כן. זהו, פה זה מה שזכרתי. מי שנוגע במרכב, רק הוא טמא ולא בגדיו טמאים. לעומת מי שנוגע במשכב ומושב, שגם הוא וגם בגדיו טמאים. משכב ומושב יותר חמורים ממרכב שאתה רק מחזיק, שהזב רק מחזיק. בסדר? שלושתם זה אב הטומאה. משכב, מושב ומרכב זה אב הטומאה. ואדם שיגע בהם יהיה טמא. ההבדל הוא שמשכב ומושב, האדם שנוגע בהם גם בגדיו נטמאים, ומרכב רק האדם שנוגע בהם טמא ולא בגדיו. וכל אשר ייגע בו עזב וידיו לא שטף במים, פסוק קשה, וחיבס גדיו אחד זמן ותמה עד הערב. כתוב כאן שכל דבר שהזב נוגע בו נהיה תמה, אם הוא לא שטף את ידיו. זאת אומרת שאם הזב שטף את ידיו, אז הדבר שהוא נוגע בו כבר לא נהיה תמה. מה? מה זה שטף ידיו? מה זה נטילת ידיים? מה הזב צריך לעשות בשביל להיות טהור? לטבול. מה זה שטף ידיו? אז חז"ל למדו מכאן, הוציאו את זה לגמרי מהפשט, ואמרו שבאמת הבן אדם טובל. ולמה אמרו ידיו? כדי ללמד שרק האיברים החיצוניים צריכים טבילה. אם אדם, המים לא נכנסו בתוך הפה שלו, שזה נקרא בית הסתרים, הוא לא צריך טבילה. כמו יד שהיא גלויה, רק מקום גלוי צריך טבילה. זה חז"ל. יש פה פשטנים שאומרים, נראה לי אבן עזרא, שאומר, חידוש ענק, כתוב שמי שנוגע בו עזב, אז הוא צריך, הוא תמה וגם בגדיו תמים, נכון? מחבס בגדיו. אם הוא שטף את ידיו בלי להתאר, אז הוא נוגע באדם, או כמובן הוא נהיה את המקולות אבל במקווה, אבל הוא כבר לא צריך לחבס את בגדיו. כלומר, לפי אבן עזרא, נטילת ידיים לזב מועילה, היא לא מועילה לא לתמי אדם שהוא נוגע בו, אלא היא מועילה שהאדם שנגעת בו לא יצטרך לחבס בגדיו. יש כאילו משמעות לנטילת ידיים גם בלי טבילה. ככה אבן עזרא מוציא מפשוטו של מקרא. אבל לדעתי חז"ל לא למדו ככה. וכלי חרס אשר ייגע בו עזב יישבר, אנחנו מכירים את זה כבר מפרשת שמיני, שכלי חרס אין להם טהרה, וכל כלי עץ ישתף במים, כלים אחרים לא של חרס, יש להם טהרה במקווה. וכי יתר עזב מזובו, זה לא נגמר בזה, זה תהליך. אמרתי לכם, זב זה לא משהו נורמלי, זה לא כמו תומת קרי, שטובלים, מחכים לערב שמש ונגמר הסיפור. זב זה משהו לא נורמלי. וכי יתר עזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו, וכיבס בגדיו אחד בצערו במים, חיים וטהר. הוא טובל את בגדיו. סליחה, הוא סופר שבעה נקיים, בכלל הוא לא טובל עוד. הוא לא טובל. זב צריך לספור שבעה נקיים, מהרגע שהוא הפסיק לראות זוב, כן? הוא סופר שבעה נקיים, ואז טובל. וביום השמיני הוא מביא קורבנות. כשהוא טובל ביום השביעי הוא טבול יום, טבול יום, וביום השמיני הוא מביא קורבנות ואז הוא ממש נתאר. וביום השמיני קח לו שתי תורים, או שני בני עונה, הובא לפני אדוני אל פתח אוהל מועד. מה זה מזכיר? יולדת. שתי תורים או שני בני עונה. הוא נתנם אל הכהן, ועשה אותם הכהן אחד חטאת ואחד עולה, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני מזובו. ביולדת כתוב הפוך, חטאת ועולה, עולה וחטאת. ואומרים שזה באמת חטאת ועולה, בדיוק כמו שכתוב כאן. קודם מביאים חטאת, ואז מביאים עולה. חטאת זה לכפר על החטא, ועולה זה מתנה. אז קודם החטאת ואחרי זה עולה. עכשיו אני שואל אתכם, איזה חטא הוא עשה? מצורע עשה חטא, דיבר לשון הרע, היה גאוותן, אז הוא מביא חטאת. בסדר. איזה חטא עשה המסכן הזה שיש לו זוב? תשובה, הוא לא עשה חטא, ומפה רואים שחטאת לא מגיע דווקא על חטא, וזה מזכיר מאוד מאוד את יולדת. גם יולדת לא עשתה חטא. למרות שחז"ל אומרים שיולדת, שואלים שם רש, תלמידיו שאלו את רשבי, למה יולדת מביאה חטאת? הוא אומר, כי נשבעה שהיא לא תיכנס יותר להיריון. בסדר? אבל הפשט הפשוט הוא שיש תומעות כאלה, או יש דברים כאלה, שעליהם צריכים להביא חטאת, כמו שכהן נכנס להיות כהן בבית המקדש, וכמו זב פה, וכמו, הם מביאים חטאת, לא בגלל שהם עשו חטא, אלא בגלל, וככה זה יולדת, וככה זה זב, וככה זה זבה, כמו שעוד מעט נראה. הלאה. שישי, ואיש כתצא ממנו שכבת זרה, עכשיו זה רק לא זב, שיש לו שבעה ימים נקיים, ובהם השמינו צריך להביא קורבנות, משהו יותר קל, ואיש כתצא ממנו שכבת זרה, ורחץ במים את כל בשרו, ותמה עד הערב, פשוט מאוד. וכל בגד וכל אור אשר יהיה עליו שכבת זרה, וכובס במים, הוא תמה עד הערב. גם האדם שהוא בעל קרי, הוא תמה, הוא אב התומה, וגם השכבת זרה עצמה, שיוצאת ממנו, היא גם אב התומה, ואם היא נוגעת בבגד, גם הוא נהיה תמה. ואישה שרשכב איש אותה שכבת זרה, ורחצו במים ותמו עד הערב. גם האישה נטמעת בתומת קרי, ברגע שאיש שוכב איתה, וזה לא בגלל המגע בקרי, כי אומרים פה חז"ל שזה מגע בית הסתרים, זה לא מתמה, אלא זה בגלל גזירת הכתוב, שבעל קרי ששוכב, שאדם ששוכב עם אישה, אז גם היא נטמת בתומת קרי. ואישה כי תהיה זבה, עוברים מזב בעל קרי, עכשיו עוברים לזבה. ואישה כי תהיה זבה, דם יהיה זובה בבשרה. כן, דווקא אם זה אדום. שבעת ימים תהיה בנידתה, יטמאה בדיוק כמו נידה, כמו שעוד מעט נראה, וכל הנוגע בה יטמאה עד הערב. על נידה למדנו בתחילת פרשת תזריע. כן, אז כבר מזכירים את זה. יפה. אז אישה זבה היא אב התומה, ומי שנוגע בה נהיה תמה עד הערב. וכל אשר תשכב עליו, זה... כן. וכל אשר תשכב עליו בנידתה יטמאה, וכל אשר תשב עליו יטמאה. גם היא מטמאת משכב ומושב, כמו זב. וכל הנוגע במשכבה יחבס בגדיו וחץ במים ותמה עד הערב. וכל הנוגע בכל כלי אשר תשב עליו, יחבס. אדם שנוגע בכלי שהיא ישבה עליו, אז הוא נוגע באב אטומה, היא הופכת את הכלי, את המושכב שלה, את המושב שלה, להיות אב אדומה, אז אדם שנוגע בזה נהיה תמי, חבס גדיו, וחזמם, תמי עד הערב. זה בדיוק, הזווה מקבילה לזו, באותו דרגה אטומה בדיוק. ואם על המשכב הוא, או על הכלי אשר היא יושבת עליו בנוגעו בו, יטמע עד הערב. גם כאן מדובר על מרכב, אומרים חז"ל, והתמד הערב, ולא בגדיו, לא כיבוס בגדיו, במרכב אין כיבוס בגדים, כמו שאמרנו בזו, ככה חז"ל לומדים פה. ואם שכוב ישכב איש אותה, זה קראת, אדם ששוכב עם נידה, אבל אז, או שעשה את זה בשוגג, לא משנה, מבחינת הטומאה, הוא תהי נידתה עליו, ותמי שבעת ימים, ויכולים לשכב אשר ישכב עליו התמד. אדם ששוכב עם נידה, הוא נהיה, הוא מקבל את הדינים של נידה, כן? הוא גם תמי לשבעה ימים, ואפילו חז"ל העלו אופציה, כאילו באב האמינא, שאם היא כבר נמצאת ביום שלישי לנידתה, והוא, אז הוא שוכב איתה, אז אולי הוא יהיה תמי רק ארבעה ימים, כמוה. אומרים, לא. הוא כמוה, כאילו שצריך, הוא עכשיו בדיוק התחיל, כאילו הוא התחיל נידה. בסדר? יש לו עכשיו שבוע להיות תמי. הוא כמוה מבחינת הדרגה של הטומאה ומבחינת כל ההשלכות של זה. הוא לא כמוה מבחינת הספירה שלה. ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, עכשיו עוברים מנידה לזווה. אני צריך לתקן את עצמי כאן. אני התבלבלתי. הפרשייה הראשונה כאן זה לא זווה, זה נידה. כתוב, ואישה כי תהיה זווה, דם יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתה, זה נידה, זה לא זווה. ונידה היא מקבילה לזו, זה אותו דרגת טומאה, והיא מקבילה גם לזווה, בעוד הדרגת טומאה, רק התארה שלה היא שונה. עכשיו התורה עוברת לדבר על זווה. שתיהם נקראות זווה, כי זה אותו, זה דומה מאוד מבחינת המציאות, מה קורה. השינוי הוא בזמנים שזה קורה. אגב, המילה נידה אומר פה רשי שזה מלשון מנודה. לא חלילה משהו רע, אבל שכאילו יש לנו הרחקה מאישה נידה. היא מתמת, היא צריך להתרחק מזה. ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, בלא את נידתה, או כי תזוב על נידתה, או שהיא ממשיכה לזוב יותר מנידתה, כל ימי זוב תומתה, כי מנידתה תהיה תמיה היא. מה זה זווה? זווה זה אותו דבר בדיוק כמו נידה, בניגוד לבעל קרי וזו, שזה שני דברים שונים, מבחינה ביולוגית. זווה זה אותו דבר בדיוק כמו נידה, רק הזמנים הם שונים. אם היא רואה בימים שהיא לא אמורה לראות בהם, בגדול נגיד, זה נושא מאוד מסובך, היא רואה דם בימים שהיא לא אמורה לראות בהם, אז היא נקראת זווה. ואם היא רואה דם בימים שהיא אמורה לראות בהם, אז היא נקראת נידה. כל ההבדל הוא בתזמון. כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה כמשכב נידתה יהיה לה, וכל הכלי אשר תשב עליו תמי יהיה כתומת נידתה. כן, זווה מתמת, משכב ומושב בדיוק כמו נידה. וכל הנוגע במטמע, וחיפש בגדיו וחז במים ותמי עד הערב. אין שום הבדל בין זו, זווה ונידה. שלושתם בדיוק אותו דבר. מתמים את המשכב ואת המושב שלהם, והם נהיים אב אטומה וכו' וכו'. בסדר? מה ההבדל? זה בתארה. ואם תארה מזווה, איך נידה ניתרת מנידתה? היא מחכה שבוע, ברגע שמפסיקת לראות דם נידה, היא תובלת, ובערב היא תאורה. לא צריכה להביא קורבנות, לא צריכה לספור שבע נקיים. זווה היא צריכה לספור שבעה נקיים וצריכה להביא קורבנות, בדיוק כמו זו. ואם תארה מזובה, מה זה ואם פה? כאשר היא תתהר מזובה, וספרה לה שבעת ימים ואחר תתהר. שביעי. וביום השמיני, בסדר? ההבדל בין זווה לנידה, נידה היא תמאה שבעה ימים, וביום השביעי לא צריכה שבעה נקיים. ברגע שהיא מפסיקה לראות דם, ומהיום השביעי והלאה, היא מיד תובלת ובערב נהיה תאורה, בלי קורבנות ובלי כלום. לעומתה זווה, היא צריכה גם לספור שבעה נקיים, וגם ביום השמיני להביא קורבנות. וביום השמיני תיקח לה שתי תורים או שני בני עונה, והביאה אותם אל הכהן, אל פתח או אל מועד. היא מביאה את התורים או בני עונה. ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עולה, וחיפר עליה הכהן לפני אדוני, מזוב טומאתה. אז זה הסיפור של אישה זווה. מסכם את התורה עכשיו את כל הפרשיות של הטומאות, שהתחילו עוד מפרשת שמיני, בעצם סיכום ממש גדול, ויזרתם את בני ישראל מטומאתם. מה זה ויזרתם? לא להזהיר, להזיר, כמו נזיר. ויזרתם זה להפריש, נזיר הוא פורש, נכון? פורש מהחיים, פורש מהיין. אז גם כאן אומר התרגום, ותפרישון, ויזרתם את בני ישראל מטומאתם, ולא ימותו בטומאתם בטמאת משכני אשר בתוכם. הנה ההקשר לספר ויקרא. לא לטמא את משכני. זאת תורת הזב, ואשר תצא ממנו שכבת זרה. זה זב ובעל קרי, לטומאה. והדבה בנידתה, זה נידה, ועזב את זובו לזכר ולנקבה, כן? אז זה זווה. ולאיש אשר ישכב עם טמאה, שאמרנו, שאדם ששוכב עם נידה, הוא גם נהיה, מקבל את אותו דרגת טומאה, בדיוק כמו הנידה. אז בזה התורה עכשיו מסכמת לנו את כל הנושא של הטומאות, ואנחנו חוזרים בפרשה הבאה בעזרת השם לדבר על עבודת בית המקדש. אחרי שעשינו את הסור מרע, אנחנו עוברים פה לדבר על עשה טוב, שזה מגיע בפרשה הבאה בהקשר של בני אהרון, אבל בעזרת השם זה נראה שבוע הבא. יישר כוח גדול לכולם, שבת שלום.